שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו היום נמשיך בלימודנו המרתק וקבוע בספר הקדוש עדר העיקר. מת רבנו אור האורות הרב קוק זכותו יגנה לנו אמן, עמוד למד זין במעדורת מוסד הרב קוק, אם אני לא טועה. נכון? מה? אבל נכון, לשם הגענו, נכון? דף למד זין? כן, הוא ברוך השם שזכינו לכבד, כן. אני רוצה לתת לך דוגמה. אחרי פרעות תח ותת, גזרו הרבנים בליטה שלא ללבוש יותר בגדים מפוארים, ושלא לשיר זמירות בשבת. כן? כלומר, היו כל כך בהלם ממה שקרה, שאמרו חייבים לבטא את זה באיזושהי צורה של אבילות. אז הגזימו. הגזימו, אולי זה היה צורך, כדי שלא לקחת זה בשעננות, גם שעננות היא מידה רעה בנפש. כן? אבל בעקבות כך, אחר כך באה חסידות, כדי להשיב את השמחה. להבין מה הרקע ההיסטורי. למשל, בחוברות הראשונות שיצאו נגד החסידים, אז יש שם תיאורים של כיצד החסידים מתנהגים. אז כתוב שם, הם קמים בבוקר, טובי לב ושמחים. כן? אחר כך אומרים, ומתהלכים אנה ואנה, עד שעובר זמן תפילה. זה הפשע הגדול. אבל קודם כל, הדבר הראשון, הם שמחים, מי יתיר להם דבר כזה. והם לובשים בגדים לבנים. באותם הימים החליטו ללבוש כל היהודים בגדים שחורים. זה היה חדש, אחרי בריאות תחתת זה התחיל. אבל בגלל האבלות, אז לבשו בגדים שחורים. פתאום החסידים לובשים בגדים לבנים.
אבל בראש חדש,
כובד ראש, שמה? כן, טוב, לא ידעתי. מי החסידים עשו את זה? טוב. אם כן, אנחנו באמצע העמוד, קצת לפני אמצע העמוד, שבשעה שלא נמצאת באומה ההתגברות להריסה ולשלילה, המחרבת את כל יסוד קיומה החומרי והרוחני, נקל הדבר מאוד לתקן. שימעטו הכרחים כמו אלה מדור לדור, והדברים מתיישרים מעלה במנוחה ובקדושה. על כל פנים, הכפירה המוסרית היא לעולם היסוד לבניין הכפירה המדמה למדעית שאין לה כל יסוד מצד עצמה. כן, כלומר, שוב פה הרב חוזר על העיקרון שלדעתו אין שום יסוד מדעי לכפירה. הכפירה, כל יסודה הוא ספק ולא ודאות. מה שאין כן, הכפירה המוסרית, שיש לה קבלות בשטח, שיכולות להסביר את הנטייה אל הכפירה הכביכול מדעית. על כן, כל מה שישפרו מחזיקי תורה ובעלי אמונה יותר את מעשיהם ומידותיהם, כן תתמעט הכפירה המוסרית בטבע. וכפי ירידתה, תודה רבה, כן תרד תולדתה המדעית, ועולתה תקפוץ פיה ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כלומר, צריך קודם כל, אם כן, שחכמי ישראל יתנהגו באופן סימפטי, ואז ממילא היסודות של כפירה מדעית ילכו ויחלשו. יש בגמרא על הקדוש ברוך הוא שתפס את ירובעם בבגדו, ואמר לו, חזור בך, ואתה, ואני, ובן ישי, נטייל בגן עדן. ואז הוא שאל, מי בראש? אמר בן ישי בראש, אמר, אי אחי לבינה, לא רוצה. נשאלת השאלה, מה זה הסיפור הזה, לא רוצה? הציעו לך טיול, אז תטייל. אבל דרכם של מטיילים, שכדי לטייל הם צריכים לטייל עם מישהו סימפטי. כנראה שבן ישי לא כל כך סימפטי. לכן ירובעם לא רוצה לטייל איתו. כן, זה, יש מה ללמוד מזה. טוב. דבר זה אנו רואים בחוש. למשל, עכשיו, מה שהרב אומר כאן, זה קצת שונה ממה שהוא אומר במאמר הדור. במאמר הדור, הרב אומר שהדור יש לו גם שאלות אמוניות. שאלות, אפשר לקרוא להן פילוסופיות. ואם לא תתייחס לשאלות הפילוסופיות שלו, לא פתרת שום בעיה אמיתית. אבל כאן הרב מדבר על הרקע, כדי שאני אהיה מעוניין לשמוע את דברו של מישהו. צריך קודם כל שהוא יהיה סימפטי. אחר כך אני גם מוכן לשמוע את מה שיש לו לומר ולדון בדברים. דבר זה אנו רואים בחוש. למשל, כל בר דעת יודע שאין עניין כלל לקיום האמונה, לא בכללות היסוד האלוהי של דת השם יתברך בעיון, ולא מצד קדושת התורה במעשה, לאיזה מצב של ידיעות תכוניות או גיאולוגיות. כן? כלומר, אתה לא יכול להשתמש לא בתכונה ולא בגיאולוגיה, כדי לבסס או כדי להרוס את האמונה. נכון? כן, אתה לא יכול להרוס את האמונה או לבנות את האמונה על יסוד התכונה או על יסוד הגיאולוגיה. נכון? עכשיו, מה? כן, יש טענות, לפעמים שומעים דברים מטופשים. אנשים אומרים, האמונה של היהדות היא לא נכונה, כי האמונה של היהדות בנויה על שיטה קדומה בתכונה. וכיוון שהוכח שהשיטה של התכונה הישנה היא לא נכונה, אם כן היהדות לא נכונה. נכון? מה זה התכונה הישנה? זו של פעם. מה? ישנה הכוונה מה שהיה פעם. בסדר? תכונה. חשבתי שהמילה הזאת ברורה. תכונה זה המילה שהשתמשו בעברית של פעם בשביל אסטרונומיה. אסטרונום היו אומרים תוכן. תכונה, אסטרונומיה. עכשיו, לפני קופרניקוס, כל העולם חשב, פחות או יותר, שכדור הארץ נמצא במרכז העולם, והכוכבים מסביבו, נכון? יוצא שהאדם שהוא התושב המכובד ביותר בכדור הארץ, הוא בעצם מרכז העולם. והעולם נברא בשבילו, ואז מובן שהתורה היא ההדרכה של אלוהים לתיקון העולם כולו דרך האדם, נכון? ברגע שהתכונה הזאת בטלה מן העולם, והתברר שכדור הארץ איננו מרכז העולם, אולי כל האמונה נופלת. נכון? זאת הטענה של חלק מהכופרים. נכון או לא? תהיתי? לא, אבל הרבה חשבו ככה. חשבו שאם כדור הארץ הוא לא במרכז העולם, אז התורה כבר לא נכונה. וכשכל התורה בנויה על הנחת יסוד תכונית, דיינו אסטרונומית, כזאת. בסדר? ככה הם חשבו, לא משנה, זה חשבו, לא חשבו, עובדה. כן, אגב, הרב קוק במאמרו על הרמב״ם אומר שבזכות הרמב״ם אנחנו ניצלנו מן הטעות הזאת. למה? כי הרמב״ם, אף על פי שהוא סבר כדעה הישנה שכדור הארץ עומד במרכז העולם, לא סבר שהאדם הוא מרכז העולם. נכון? רמב״ם בן מימוני, רבינו משה בן מימון, הרמב״ם במורה נבוכים אומר שזה טעות לחשוב שהאדם הוא תכלית הבריאה. מה? לא משנה מה. הוא אומר, זה לא. כן, מה כן זה שאלה אחרת. אבל אומר, הרמב״ם אומר, האדם הוא לא מרכז העולם. הוא לא תכלית הבריאה. אומר הרב קוק, מעניין שיש רב, הרמב״ם, שאמר את זה לפני קופרניקוס. כלומר, לפני השמטת הבסיס הכביכול מדעי של התורה. אתה רואה שכבר אז, כי הרי אם היית אומר, אחרי קופרניקוס, הרבנים היו אומרים, בעצם לא חייב להיות האדם מרכז הבריאה, היית אומר, זה חשוד, למה לא אמרתם את זה לפני כן? אבל הנה אומר הרב קוק, הנה יש לנו רב, אמר את זה לפני כן. אז יוצא שכל השינוי האסטרונומי, בעצם אין לו יסוד להרוס את האמונה. עד כאן ברור? אותו דבר לגבי גיאולוגיה. כן, שיש היום דעות שמנסות לערער את האמונה על יסוד הגיאולוגיה. כן, מאותה סיבה אין לזה שום יסוד. האמת היא, גם הרב רומז כאן שאי אפשר גם לבנות את האמונה על יסוד האסטרונומיה או הגיאולוגיה. בעצם מדובר במדעים. המדעים לא עסוקים במהות, במהות הערכית של המציאות. ברור? הרמב״ם כן חשב ככה. אבל הרמב״ם חי בתקופה שבה המדע והתיאולוגיה היו קשורים זה בזה. כן? בימינו אנחנו מבינים שאין שום קשר. לכן אומר הרב קוק בארפילי תואר שהוא קובץ בית, אם יתפאר המדע החדש שישתחרר מן התיאולוגיה, ידע נאמנה שגם התיאולוגיה השתחררה מן המדע שעשרה בכבלים אנושיים. ואז הרב שם רואה את זה כחלק מהתהליך של אפשרות חזרת הנבואה, השחרור הזה. כן, מה?
מה?
דיוויד יום זה משהו אחר. דיוויד יום הוא כפר בין הערכים לבין הסיבתיות, בלוגיקה. הוויכוח שלו הוא הלוגיקה. כן, זה דומה, זה דומה, נכון.
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 התורה מדברת על ערך מסוים, ולא יכולה להיות מתנגשת ביניהם בכל מקרה, לא להפרחה ולא
לדעת. נכון. זה כאילו שהרב קרא את המאמר שלי על תורה ומדע. כן.
מה
קורה בגיאולוגיה
גם?
גיאולוגיה? חשבתי שזה ברור, כיוון שאף אחד לא שאל. כן, גיאולוגיה זה חקר כדור הארץ. עכשיו, כרגע כדור הארץ מגלה לנו, והשכבות על ידי ניתוח כימי ופיזיקלי, שבעצם העולם הוא ישן מאוד. כן, המפץ הגדול. אמנם הרב לא הכיר את התיאוריה של המפץ הגדול. היא נוסחה אחריו. אבל הרעיון שאנחנו מוצאים על ידי בדיקות פחמן, 14 וכדומה, אנחנו רואים שהעולם הרבה יותר עתיק ממה שאנחנו יודעים, וגם אנחנו מוצאים שכבות של מאובנים שמורות על התפתחות של מוצא החיים מבעל חיים לא מפותח לבעל חיים מפותח עד האדם, כן, התורה הדרוויניסטית. כל זה הרב כולל במילה גיאולוגיה. בסדר? עכשיו, הוא לא רוצה להבהיל את הקורא החרדי, הוא אומר הגיאולוגיה. שהוא מבין, טוב, גיאולוגיה, אחד מדברים של המדענים. הוא לא מבין שמדובר בעצם בתורת האבולוציה. כן.
יכול להיות שאותו חלק שהרב קוק מתייחס אליו, זה לא חלק שהוא צער מבחינת האיום של הדת, לעניות דעתי, זאת אומרת, החלק
אני מסכים,
אבל מי שנתקע שם, אז
זה הייתי, אבל זה דוגמה, מה שאתה אומר, זה נכון. זאת אומרת שלפעמים, מרוב ההתעסקות בסור מרע, אז אנשים שכחו שיש הרבה עשה טוב, למשל, כן? למשל, שפת אמת אומר, מה זה סור מרע? אל תסתכל על הרע, עשה טוב. סור מרע. יש גם צד כזה. טוב? כן, לפעמים גם לקחו הנהגות שהיו ראויים לצדיקים עליונים, בעלי רוח הקודש של תיקונים קשים מאוד לאבונות וכולי, והטילו את זה על ההמון. עם זה. כן, מה אתה אומר?
אם יש תשובה לגיאולוגיה ולאסטרונומיה, לפעמים בקטע שהם מחוברים, בדעה שהם מחוברים, קשורים אחד לשני, אז למה אני צריך להפריד
ביניהם? לא, להפריד מהתורה.
כן, למה צריך להפריד מהתורה? אפשר להגיד תשובה גם?
כי לא צריך תשובה, כי זה לא אותו נושא. זה כמו שתגיד, האם יש לך הסבר משכנע להוכיח לי שהשמש באמת הולכת לישון? כי כתוב בלוח שלי שערבית זה אחרי שקיעת החמה. ואני שמעתי איזה איש מדע שאומר שהשמש לא שוקעת, זה נורא מבלבל אותי. יש לך אולי הוכחה שהשמש בכל זאת הולכת לישון? אני לא צריך דבר כזה. ברור? אם תשכנע אותי שהשמש הולכת לישון, אז אתה הופך אותי למפגר. לא עושה, למוגבל התפתחותית. כן, מה?
ההפרדה הזאת הייתה רק אחרי שהתחילו כל השאלות.
לא, אצל חכמי הקבלה, למשל, מראש זה היה מופרד. למשל, כן. אבל זה גם לא משנה אם זה אחרי או לפני. כן. כן. ובכלל, אין יחס, הנה כאן הרב יותר מרחיב את זה, אין יחס לתורה בעצם מצד הנגלה שבה, כי אם לידיעת האלוהות והמוסר וענפיהם בחיים ובפועל בחיי הפרט, האומה והעולם, שבאמת הידיעה הזאת שהיא נזר החיים כולם מיסוד הכל וחוללת הכל, אבל לצורות של ידיעות מחקריות וחושיות, שהם ניצוצים קלים לגבי הדעה הכללית של דעת האלוהים וקדושת החיים, אין שום הבדל ביחס לדברי תורה, ואין שום הפרש למשל, בין דת בתלמיוס לקופרניקוס וגלילי ועוד ועוד. גם מכל החדשות שבחדשות שישנן ושיוכל לצמוח. וכן לכל הדעות שהולכות בדרך המחקר והדרישה מזמן לזמן. כלומר, זה לא משנה אם אתה הולך לפי בתלמיוס, או קופרניקוס, או גלילי, או בכלל כל שיטה מדעית שתסביר את המציאות. כלומר, האם התורה היא בעד, שוב נחזור לדוגמה הקודמת, האם התורה היא בעד תורת היחסות, או בעד תורת הקוונטים? האם יש משמעות לשאלה הזאת בכלל? התשובה היא שלא. עכשיו, זה לא שאין מה ללמוד מהתורות האלה לדברי תורה. כלומר, דווקא חשיבה מדעית מפותחת יכולה לעזור לנו להגיע לעומקים של תורה שלפני כן רק יחידי סגולה עסקו בהם. למשל, הדוגמה המפורסמת של הרב קוק בעצמו באורות הקודש לגבי תורת האבולוציה. האם תורת האבולוציה היא נכונה או לא נכונה? את הרב קוק זה לא מעניין. מצד האמת, הרב קוק חי טוב מאוד עם תורת האבולוציה נכונה, והוא חי טוב מאוד עם זה שהיא אולי לא נכונה. לא משנה. אז מה מעניין את הרב קוק בתורת האבולוציה? מה?
השתלשלות.
לא. הרעיון של השתלשלות. כלומר, זה שאנשים התרגלו לחשוב על תהליכים בצורה של תהליך התפתחות. החשיבה ההתפתחותית היא דבר נפלא. מדוע? בגלל שיש רעיון התפתחותי גם בתורת הקבלה, מה שנקרא השתלשלות העולמות, וזה רעיון שהיה קשה לקהל הרחב לקלוט אותו, רק יחידי סגולה עסקו בזה, ההמון העדיף יותר בום טרח, והוא אמר ויהי, ובזכות תורת האבולוציה הרעיון ההתפתחותי הפך להיות שגור בנפש. מכאן ואילך, אפשר להגיד לדרווין, תודה רבה שעזרת לנו להפיץ את הרעיון הקבלי בהמון. עכשיו, השאלה אם תורתך ההתפתחותית ביחס למוצא החיים היא נכונה או לא, המדע יחליט. בסדר? נאמר ככה, יש לרב קוק יותר סימפתיה, אלא יש סימפתיה לרב קוק לרעיון שתורת האבולוציה נכונה. מדוע? כי אז זה, אם זה נכון, זה יאמר שיש איזו הקבלה בין העולם הביולוגי לעולם הרוחני. אבל גם אם תורת האבולוציה תתברר כלא נכונה, אנחנו אמנם נצטער, אבל נמשיך להאמין ביהדות. בסדר?
הרב לא היה אומר, אז תורת תיאורות המיתרים עכשיו, עם כל הזה, עשרה נימדים, זה השתלשלו.
נו, אז מה? אז אמר הרב, זה לא משנה.
לא, אז לא משנה.
אבל זה חשוב. הרעיונות האלה הם יפים מאוד, כי הם מפתחים אצלנו משלים. אגב, מעניין מאוד הדבר הזה, יש בהערה של הרב קוק על מורה נבוכים בכתב יד. יש, הרי מפורסמת המחלוקת שמובאת בגמרא במסכת פסחים בין חכמי ישראל לחכמי האומות ביחס לגלגלים ולמזלות, נכון? שלפי חכמי ישראל גלגל חוזר וגלגל, סליחה, מזל חוזר וגלגל קבוע, ולפי חכמי האומות גלגל חוזר ומזל קבוע. זה בכלל לא משנה מה זה אומר, זה שתי תיאוריות אסטרונומיות ששתיהן לא נכונות. בסדר? אולי אני אסביר פעם, אבל זה לא הנקודה. שתי דעות שהן לא נכונות. אבל הגמרא אומרת שחכמי האומות צודקים ולא אנחנו. טוב, יפה. אז זאת אומרת שחכמי התלמוד הודו לחכמי יוון. אנחנו טעינו באסטרונומיה, אתם צודקים. עכשיו יש רק בעיה. כשהרמב״ם בספר יחזקאל, צריך בספר מורה נבוכים, מסביר את המרכבה של יחזקאל, הוא מסביר את המרכבה על יסוד ההנחה של חכמי ישראל, שגלגל קבוע ומזל חוזר, דעה שהרמב״ם בעצמו יודע שהיא נדחתה. אבל כיוון שיחזקאל הוא נביא מישראל, והוא חי לפני הזמן שבו נדחתה אותה דעה, אז הרמב״ם מייחס ליחזקאל את הדעה הזאת, בביאור המרכבה. אחד ממפרשי הרמב״ם שמע במורה נבוכים, נדמה לי שזה האפודי, כותב שזה שהרמב״ם מסביר ככה את יחזקאל, למרות שדבריו נדחו, אבל זה בגלל שיחזקאל הוא מישראל, ולכן הוא בן הסתם מבין לא נכון. הרב קוק שמע בהערה בכתב יד, מתקומם נגד הפירוש הזה, אומר איך אפשר להגיד דברים כאלה, אז מה, אז כל המרכבה זה פחות חכם ופחות מובן מאשר דברי אריסטו? וככה סובר הרמב״ם. אלא אומר הרב דבר עמוק מאוד, הוא אומר, בכלל, למה יחזקאל הנביא בכלל צריך להביא איזושהי תיאוריה מדעית? למה? הרי יחזקאל רוצה ללמד אותך אסטרונומיה? אלא אומר, יחזקאל רוצה ללמד אותך משהו עמוק מאוד, והוא מחפש משלים. המשל שמצא יחזקאל, הוא מצא אותו באסטרונומיה. אז הוא משתמש במשל אסטרונומי כדי להסביר לך רעיון, וייתכן, אומר הרב, שהרעיון שיחזקאל רוצה להעביר לך, עובר יותר טוב דרך המשל המדעי הלא נכון, מאשר דרך המשל המדעי הנכון. אז הוא ישתמש במשל המדעי הלא נכון, כי זה משרת את המטרות שלו. עד כאן מובן.
זה אומר שמי שיקרא את הנבואה שלא מכיר את
ה... יחזקאל סבר שמי שיקרא את הנבואה לא יעלה על דעתו שהנביא בא ללמד אותו מדע. בסדר? כן, כי יחזקאל יודע ששמעת את השיעורים של הרב קוק. כן, מה אתה אומר? אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר על דברי בעלי התוספות במסכת יבמות, כפי שהבין אותם בצורה משובשת ישעיהו ליבוביץ'.
אני שואל אם האם הספציפית הדבר הזה הוא נכלל בתוך הזה, כי אם הוא מביא שהוא ראוי להיות בתוך...
לא, זה לא קשור לזה בכלל. זה בכלל לא קשור לזה. מה שהתוספות שמה אמרו, הוא שואל על... התוספות שואלים על דברי נביא שלא התקיימו. ואז הוא אומר, כי אין הנביא אומר אלא מה שראוי להיות אם יחטאו. כן? זה ליבוביץ' מחק את שתי המילים האלה. זאת אומרת שהנביא בנבואה הספציפית הזאת אם אומר, אם תחטאו יהיה כך, לא תחטאו יהיה כך. בסדר? מזה ישעיהו ליבוביץ' לקח עיקרון שמעולם התוספות לא אמרו אותו, והוא שהנביא, כן נביא, אומר את הראוי להיות, לא מה שיהיה. כן? קשקוש. אבל זה הפך להיות מאוד מאוד פופולרי. בסדר, בסדר. אוקיי, בסדר. אז זה כן מתחבר לדברי רמח"ל על זה באדיר במרום, אבל הבא, נתקדם. מה דעתכם?
מה?
כן.
לא יותר גמי שתיאוריה מדעית כן תהיה תואם כמו עבור...
בטוח שלא. כי תיאוריה מדעית באה להסביר את העולם הטכני. אז איפה מצאנו שיש הקבלה מוחלטת בין העולם הטכני לעולם הערכי? אתן לך דוגמה. באיזה גיל אדם חייב במצוות?
13.
בול, נכון? בדיוק 13. דקה לפני הוא לא, נכון? עכשיו, באיזה גיל יש התפתחות מינית אצל האדם? 13 בערך, נכון? אז אם אתה רוצה לתת טעם לבר מצווה בגיל 13, אז תגיד, כשיש לו בגרות מינית, אז נעשה אותו בר מצווה. אבל זה לא אומרים ככה. למה? כי אין הקבלה מוחלטת בין הנעשה בטבע לבין הנעשה בקדושה. לכן, הגיוני מאוד שלא תהיה התאמה בין הנתונים המדעיים לבין התורה, אם כבר.
אבל יש הקבלה, כן? גיל 13...
בערך. מה זה הבערך הזה? זה מה שאני רוצה להגיד.
זה כן קשור להקבלה.
זה קשור ולא זהה. זה בדיוק מה שרציתי לומר.
לוקחים נתונים, נגיד,
או למשל, ניתן לך דוגמה, אני יודע, אבל יש גם 13. ניתן לך דוגמה אחר. יש שאלה, האם בשבת מותר לשים מים קרים וחמים, או שמה זה אסור, נכון? מי שאומר שמותר לשים מים קרים בתוך חמים, סובר שהעליון גובר ולא התחתון. מי שאוסר, וזה באמת ההלכה, אומר שהתחתון גובר. זה השאלה אם עילאה גבר או תיטאה גבר. כן, מחלוקת בגמרא. האם המים החמים שלמטה מחממים את המים הקרים, או שמה האמת היא הפוך, שהמים הקרים מחממים את החמים. מה האמת? זה אותו דבר. נכון? ויותר מזה, אם אתה מהפך, גם כן קורה אותו דבר. עם המים החמים למעלה והקרים למטה. אז מה זה הוויכוח הזה בכלל? זה לא ויכוח על המציאות. אלא זה ויכוח על הערכת המציאות. איך להסתכל על זה? האם זה נקרא לחמם או לקרר? ולכן, גם אם תשים שם מדחומים, זה לא ישנה שום דבר. למשל, לפי, יש שתי דעות בגמרא. יש דעה בגמרא שאומרת ככה, אם יש לך מים חמים בשבת, אסור לך להוסיף בהם מים קרים. למה? כי אתה מבשל את המים הקרים, על ידי המים החמים. אבל הפוך מותר, יהיה מותר לשים מים חמים בתוך הקרים, כי החמים בעצם לא מבשלים שום דבר, הם רק מתקררים על ידי התחתון. יש דעה הפוכה, זה נקרא תיטאה גבר, שהתחתון הוא הגובר, הוא הקובע. יש דעה בגמרא שאומרת את ההפך. היא אומרת שדווקא לשים מים חמים לתוך הקרים זה אסור, כי זה מבשל את הקרים, כי עילאה גבר. אבל אם אתה שם קרים בתוך החמים, זה יהיה מותר, כי אתה בזה מקרר את החמים, כי העילאה גבר. נכון? זה כל הוויכוח. עכשיו לכאורה, הוויכוח הזה מנוסח כוויכוח מדעי. מה מחמם ומה מקרר. לכאורה, אתה יכול לבדוק את זה על ידי מדחום. והתשובה היא שזה בכלל לא משנה, כי אנחנו לא עכשיו דנים בנתון המדעי, אנחנו דנים בהערכה הסובייקטיבית. האם עבורנו זה נקרא קירור או נקרא חימום? זה הכל.
אז כל אמירה של חז"ל שהיא לכאורה נשמעת מדעית, אז לא נתפוס אותה.
נכון. לא, זה משהו אחר. דווקא הרמב״ם יאמר שיכול להיות שלפי הרמב״ם שינוי מדעי גם יגרור שינוי הלכתי. אבל מקובל בעולם הפסיקה לא להתייחס לזה כך. בסדר? מה?
חכם בא לגנתם
כן, אז תיכנס לאמבטיה חמה, אבל אמרת שכלי שני לא מבשל, נראה אותך. זה בסדר.
אבל התורה של האבולוציה
זה ממש מצחיק.
סותרת באופן...
מה? מי סותר?
התורה של
האבולוציה
כמו שכתוב
בראשית. ודאי שזה סותר. סותר מה שכתוב, לא סותר את התורה, אבל סותר מה שכתוב, נכון. כי כל הרעיון של התאמה או אי התאמה בין תורה למדע צריך לזרוק לגניזה.
זה בדיוק הפוך, כי שם זה מהעליונות השתלשל לדרגות נמוכות יותר.
על מה אתה מדבר?
על זה שאדם נברא אלו גוף ואחרי זה הוא ירד, נהיינו מה שאנחנו. בדיוק הפוך מהתורה של
דרווין. לא הבנתי בכלל. על מה אתה מדבר? כל הפרשה הזאת שמה זה סתרי תורה. איך סתרי תורה זה תיאור פיזיקלי של משהו? פיזיקלי ביולוגי. מה זה קשור?
פשט.
אין פשט, כי הרי זה סוד. זה כמו שתגיד, יש פשט שאלוהים יושב על כיסא. הרמב״ם פוסק, מי שסובר שאלוהים יושב על כיסא הוא אפיקורוס ואין לו חלק לעולם הבא. למרות שזה כתוב. נכון? שאלוהים יושב על כיסא. היו, תהייתי? לכן, כל פרשת בראשית היא סוד. אז מה איך אתה רוצה? אם זה כפשוטו, אז איפה הסוד? טוב, הלאה. טוב, עד כאן להיום. שלום.